שיווק בלי בולשיט, איך להשיג את כל הכסף והלקוחות שאנחנו רוצים, מאת אבינועם שחר. מקריא אבינועם שחר. פרק ראשון. איך פנסיונר אמריקאי עזר לי תמורת 213 ש"ח לצאת מחובות של 300,000 ש"ח ולהקים עסק מצליח. אני רוצה לספר לך על החוויות שלי בעולם העצמאות הכלכלית ועל הניסיון שצברתי בו. אנחנו לא מכירים, אבל אני בטוח שאפשר למצוא לא מעט נקודות השקה בין הסיפור שלי לסיפור שלך. לפני כ-10 שנים סיימתי את לימודיי באוניברסיטה, תואר במדעי הדשא והכנת קפה. כבן למעמד הבינוני בורגני טיפוסי, אב רופא והם שעובדת באוניברסיטה הפתוחה, היה לי ברור שאני צריך למצוא עבודה מסודרת. בזמן הלימודים הייתי פעיל פוליטי, אחראי לארגון הסטודנטים וניהול קמפיינים במפלגת מרץ, וחיפשתי עבודה דומה בתחום המסחרי. שלחתי קורות חיים והתקבלתי מהר מאוד לעבודה במשרד ליחסי ציבור מכובד. תוך זמן קצר נכנסתי לשגרה. לקום בבוקר ולנסוע לעבודה ברמת גן, לשבת שעות מול מסך המחשב ועם הטלפון ביד ובין לבין לשוחח עם חברותיי למשרד. הזמן חלף לו, הכל נראה בסדר, אבל הייתי אומלל. חשבתי אולי בגלל מקום העבודה, הבוסית או האנשים במשרד, ולכן לאחר כשנה עזבתי ועברתי למשרד אחר. אבל תחושת האפוריות הבלתי נסבלת לא נעלמה. תיאבתי את ההכרח למלא אחר הוראות של מישהו אחר, וחשתי כלו במשרד המחניק שישבתי בו, משתזף בקרני הפלורסנט שעות רבות בכל יום. אבל עדיין לא ידעתי מה אני באמת רוצה, והמשכתי להתגלגל. הסיפור חזר על עצמו שוב ושוב. במהלך 4 שנים החלפתי 6 מקומות עבודה. עם הזמן הבנתי שאני רוצה להיות עצמאי. בכל פעם שעזבתי אמרתי לעצמי, אבינועם, עכשיו אתה הולך לעשות את זה בגדול. אך כשהגיעה השעה קיבלתי רגליים קרות ורצתי מהר מאוד חזרה לחממה, עלק, כלומר להיות שכיר. העובדה שבכל מקום עבודה חדש שהשתדרגתי בתפקיד הייתה משעשעת למדי. התפקיד האחרון שלי כשכיר היה ג'וב חלומי, משרה בסניף הישראלי של משרד יחסי ציבור אמריקני, המדורג שני בגודלו בעולם. כן, האבא הדוקטור שלי היה מאושר. קיבלתי רכב, טלפון סלולרי ומשכורת שמנה, שלא לדבר על הזדמנות להתחכך עם מנהלים בכירים בחברות כמו GE, מוטרולה ותאגידי ענק אחרים. ולמרות זאת, עדיין הייתי אומלל. לאחר כחצי שנה במשרד, הגוף שלי החל לאותת לי. התחלתי לסבול מכאבי בטן נוראים, והסתבר שתקפה אותי דלקת כרונית במעי הגס. איכשהו גייסתי כוחות והמשכתי לעבוד למרות המחלה. חשבתי שאם אני אמשיך להתנהל כרגיל, המחלה תעבור מעצמה. אבל זה לא קרה. הלכתי לכל מיני רופאים שהציעו לי שעל כדורים שלא ממש עזרו. המשכתי לסבול מכאבים קשים ובכל זאת קמתי כל בוקר ונסעתי מתל אביב לירושלים. יום אחד הגיע סוף סוף ההערה. זה לא שווה את זה. עוד באותו יום הגשתי את מכתב ההתפטרות שלי. אמנם בפעם הראשונה מאז גיל 16 הייתי מובטל, אבל זה לא היה רע. לא רק שהמצב הבריאותי שלי השתפר תוך ימים אחדים, אלא שגם קרה לי משהו מדהים. עצרתי וחשבתי איך אני רוצה לחיות את חיי. באותם ימים קראתי את בעל ואישה, ספרה של צוריה שלב. בנקודה כלשהי בעלילת הספר מתעורר הבעל ביום בהיר אחד משותק בכל גופו. האישה לוקחת אותו לעשרות רופאים, אך הם אינם מצליחים לזהות את המחלה. בצעד נואש היא פונה להילרית, וזו מגיעה אל הבעל המשותק ובודקת אותו. לאחר הבדיקה האישה שואלת מה לעשות, והילרית עונה לה שלפעמים המחלה היא גם הזדמנות. כשקראתי את המשפט הזה, הבנתי שהמחלה הייתה הזדמנות שלי לעצור ולשנות כיוון בחיים. כאילו משמיים התקשר אליי מעסיק לשעבר, איש יחסי ציבור ותיק, ששמו מרדכי שיפמן והזמין אותי לחבור אליו. לאחר כ3 חודשי אבטלה ומחלה שחלפה, יצאתי לדרכי העצמאית. עבדתי עם מעגל הלקוחות הוותיקים ששותפים וגייסתי לקוחות חדשים. לאחר כשנה נפרדתי גם ממנו ויצאתי לדרך לגמרי לבד. נכנסתי לאטרף של עבודה. גייסתי עוד ועוד לקוחות ושכרתי 3 עובדים. לא היו לי חיים. עבדתי מסביב לשעון והייתי עצבני וחסר מנוחה. למרבה האכזבה גיליתי שלמרות הצמיחה של העסק לא נותר לי די רווח. נוצר מצב אבסורדי. העובדים שלי הרוויחו יותר ממני. במקום לעשות רגע חושבים ולנהל את העסק בדרך אחרת, הפחית יותר, לביתי כספים. הייתי כמו עכבר שרץ על גלגל בכלוב. עבדתי כמו חמור, 50-60 שעות בשבוע, ובסוף החודש נותרתי בלי פרוטה. נחשו מה עשיתי. צדקתם. המשכתי ללוות כסף מהבנקים, עוד ועוד כספים, והחובות שלי תפחו והגיעו לסכום של כ300,000 שקל. ואז הבנק הפסיק להיות נחמד, סגר לי את הברז ודרש ממני להחזיר את הכסף. היום ההוא שבריאה לאחור שינה את חיי התחיל רע. בבוקר התארגנתי בזריזות, ירדתי במדרגות הבניין הרעור שגרתי בו בשכונת מוטיפיורי בתל אביב ופתחתי את המנעול של האופניים. בעודי מפדל לכיוון המשרד שלי ששכן ברחוב זמנוף, הבטן שלי התחילה להתפתל. הייתה לי בחילה, הרגשתי שאני על סף אילפון. זה היה עוד בוקר שלא ידעתי מה עליי לעשות. החובות חנקו אותי בעוצמה שלא נתנה לי רגע מנוחה. הייתי מתוח ועצבני כל הזמן, וכדי להמחיש את עומק הצרה, צלצל הטלפון ושוב הופיע על הצג מספר חסוי. ידעתי שזו שיחה מהבנק, וידעתי שאני צריך ללכת לליאורה בפעם המי יודע כמה, ולהתחנן על חיי ולבקש ממנה עוד אשראי, לאחר שהיא כבר סירבה כמה פעמים. וכאילו לא די בכך, עוד מעט אגיע למשרד ואצטרך לשחק את הבוס הבטוח בעצמו ולשדר לעובדים שלי שהכל בסדר, אף על פי שהם כבר ידעו שהמצב בכי רע. שילמתי מחיר כבד כדי להיות עצמאי, עברתי הכשרה של שנים, אכלתי המון חרה, סליחה על הביטוי, ואחרי 4 שנים הייתי במצב גרוע יותר, כלכלית ונפשית מאשר בתקופה שבה הייתי שכיר. כשיצאתי לעצמאות הייתי בטוח שאם אני רק אתן את השירות הטוב ביותר, הלקוחות יגיעו אליי בהמוניהם, ושההצלחה היא עניין של שנה, שנתיים ולא יותר. והנה, אני באמת מספק ללקוחות שלי תמורה אדירה בשביל הפרוטות שהם משלמים, אבל לא רק שהם לא מעריכים את זה, אלא שהעסק שלי כושל. ידעתי שהדברים חייבים להשתנות, אבל לא ידעתי איך אני עושה את זה. הסלולרי זמזם שוב, על הקו הייתה אורלי מהמשרד. הייתי כל כך שקוע במצוקות שלי שלא באמת שמעתי מה היא אמרה, ועניתי לה שאני חייב ללכת לבנק ושנתראה אחר כך. דיוושתי לסניף הבנק שלי ברחוב אבן גבירול, ובדרך ניסיתי לעודד את עצמי, אולי הפעם ליאורה תסכים. היא כבר עשתה את זה פעמים רבות בעבר, אבל לאחרונה היחס שלה אליי השתנה. הייתי צריך לשלם משכורות, לא שילמתי עדיין את שכר הדירה שלי, ואת המע"מ של החודש הקודם, וביטוח לאומי רוצים כסף, כרגיל, רק השד יודע על מה ולמה. ואני, חשבון שלי במינוס ענק, עם הלוואות אינסופיות. אבל אם ליאורה רק תיתן לי צ'אנס, לחמתי את עצמי, עוד צ'אנס אחד קטן, אני בטח אצליח להתאושש. נכנסתי לבנק בתחושה של השפלה. סניתי לשבת מול הפקידים היושבים במשרות המרופדות שלהם, ומחליטים על גורלי ולבקש מהם חסדים. עמדתי מחוץ לתא של ליאורה והיא בקושי הסתכלה לעברי. אני יכול לשבת? שאלתי כמו ילד קטן נזוף ומבויש.
אבינועם, מה עכשיו? דיברנו שלשום, אמרתי לך שאני לא יכול לתת לך עוד אשראי. די!
לקחתי אוויר ואמרתי, תראי ליאורה, יש לי צ'קים דחויים מלקוחות. אני עומד לסגור חוזה עם לקוח חדש. אני צריך רק עוד 20,000 שקל ואני מסתדר. התשובה הגיעה מהר ובחוסר סבלנות מופגן.
אבינועם, אני לא יכולה לאשר לך דבר. הלכנו לקראתך בלי סוף. וכל פעם אתה מבקש עוד אשראי. יש גבול, כבר אמרתי לך. תחזור להיות שכיר ותמצא עבודה מסודרת באיזה משרד.
סיכמה בהחלטיות. בדרך לבנק הייתה לי איזו תקווה קלושה שלמרות הכל הצליח להסתדר עם ליאורה, כמו הרבה פעמים קודמות, אבל זה נגמר. היה לי ברור לחלוטין, ליאורה לא תעזור לי. העולם סביבי הכשיר, כאילו מישהו הוריד את השלטר. יצאתי מהדלתות זכוכית ובקושי הצלחתי לעמוד. הראש שלי הסתחרר, והתיישבתי מהר על ספסל. הייתי כפול לגמרי. לא יודע כמה זמן ישבתי כך. בשלב כלשהו התחלתי לחזור לעצמי, וידעתי דבר אחד. אני עוצר כאן ועכשיו. הסתובבתי בעיר ללא מטרה, ולאחר כשעתיים התגלגלתי למשרד. ברגע שנכנסתי, אורלי הרימה את הראש מהמחשב ושאלה, הכל בסדר? לא ממש, עניתי. ביקשתי מאורלי משיר ומתאמר לבוא לחדר שלי. שלושתם התיישבו מולי והביטו בי. אני סוגר את המשרד, אמרתי. הם לא נראו עמומים, הם הרי ידעו שמשהו לא טוב קורה. זה לא הולך, המשכתי. לפעמים פשוט צריך לעצור. חברים, קחו את הדברים שלכם ולכו הביתה. אין יותר מה לעשות כאן. הם נשארו במשרד עוד כשעה להקל קצת את מה שקרה והלכו אחד אחד. כל אחד מהם אמר משהו כמו אולי נעבוד משהו יחד בעתיד, אבל ידענו שזה לא יקרה בגלגול הזה. התקשרתי לבעל המשרד ואמרתי לו שאני עוזב. הוא שאל מתי, עניתי, מחר אני מפנה הכל. יצאתי החוצה, עליתי על האופניים ורחבתי הביתה. נכנסתי לדירה ונשכבתי על המיטה כמו משותק. המחשבות התרוצצו ולא נתנו מנוח. איך הגעתי לזה? איך יש לי חובות שמתקרבים ל300,000 שקל? איך אני עובד כל כך קשה וכל מה שצברתי הם חובות? התבוססתי כמה ימים בביצה של רחמים עצמיים בחברת במבה וקולה מול ערוץ הסרטים הגרועים. בוקר אחד הרגשתי שמציתי את זה, והחלטתי לעלות על אופניים ולרכוב על המדרכות הלוהטות של תל אביב ולפנק את עצמי בכוס קפה מול הים. יאלי סובול כתב פעם שכשהוא קורס תחת הצרות הוא הולך לים, כי כשאתה רואה את הים הגדול אתה מבין כמה הצרות שלך קטנות. החלטתי לשמוע בעצתו. זה היה יום אביבי שטוף שמש, והחלטתי לתפוס מקום באחד מכיסאות הפלסטיק של המסעדה בחוף רישמן. הזמנתי קפה, וכשהנחתי את העיתון על השולחן, העין שלי קלטה זוג אמריקאים מבוגרים שישבו לא רחוק ממני. אמנם, הם לא נראו שונים מתיירים אמריקאים אחרים שמסתובבים בתל אביב, אבל בכל זאת, היה להם משהו שמשך את העין שלי. אולי הפפיון האדום של הגבר בעל השיער הפרפר? הם דיברו ביניהם באנגלית אמריקנית קולנית, ומתוך סקרנות וחוסר עניין בעיתון, צוטטתי להם. שירתם לא הייתה מעניינת במיוחד. עניינים רגילים של תיירים, מה נעשה היום ומה מחר. כשהבנתי שהם קלטו שאני נועץ בהם בבתים, הייתי קצת נבוך. כשהאישה המגונדרת קמה לשירותים, האיש המבוגר הסתכל עליי ושאל בקול רם, How are you? Fine, thank you, עניתי, ומשם החלה להתגלגל שיחת חולים. מאיפה אתם? מקליבלנד? מה אתם עושים בארץ? את מי אתם מבקרים? הבת שלי התחתנה עם ישראלי. שמו היה אל שוורץ ולשונו אל שוורץ. הוא הזמין אותי להצטרף אליו לשולחן. האיש סקרן אותי. בילדותי חייתי כמה שנים בקנדה ואני תמיד אוהב לתרגל את האנגלית שלי. התחלנו לדבר. הוא סיפר לי שהוא בפנסיה ושבעבר עבד במשך 40 שנה כיועץ שיווק וכקופירייטר בענף הפיננסי. לא יכולתי להתאפק ובלי שהספקתי לעצור בעצמי נפלט לי, תגיד, מה אני צריך לעשות עם העסק שלי? הוא התחיל לשאול מה אני עושה ובאיזה תחום העסק שלי, אך אשתו המנגודרת חזרה, חיכה אליי בנימוס וסימנה לו שזהו, הולכים. הייתי בהלם מעצמי, פניתי לאדם זר לחלוטין, כאילו אנחנו מכירים מימים ימימה. הייתי נבוך והרגשתי מוזר, אבל הייתי כל כך זקוק לשמוע את דעתו שפשוט שאלתי, אין לך אולי זמן לשבת איתי? באופן מפתיע, אל נראה דווקא מרוצה מתשומת הלב שקיבל מהבחור הצעיר שפגש זה אתה ואמר, החדר שלנו הוא במלון דן תל אביב, תפגוש אותי הערב ב7:30 בלובי, אם תיקח אותי לאכול סטייק טוב, אני מבטיח לעזור לך. פגשתי את אל בלובי של המלון, הוא לבש שקט שונה, אבל נשאר עם הפפיון האדום. תפסנו מונית למסעדת רק בשר, בסלמה מול המשטרה, שם אפשר לראות את נתח הבשר לפני שהוא נצלע. אל היה מרוצה מאוד, ולחרדתי, כי אני הזמנתי אותו והארוחה הייתה על חשבוני, בחר ב-250 גרם של נתח קצבים יקר. הזמנתי 150 גרם של נתח אנטריקוט שנראה לי הכי זול. התיישבנו, ולמזלי אל הסתפק ביין הבית שעלה רק 18 ש"ח לכוסית. לאחר שיחה קצרה על המשפחה שלו ניגשו לעניין. במשך כשעה סיפרתי לו מה קרה בעסק שלי, ואיך נקלעתי לחובות. אל השאיר אליי מבט. אבינועם, זה לא נורא שנכשלת. זה קורה ליזמים רבים בנקודה כזו או אחרת בחייהם העסקיים. השאלה היא, מה אתה עושה עכשיו? הוא עצר לרגע, כנראה כדי לוודא שקלטתי דבריו והמשיך. אבינועם, נפלת לבור שרוב העסקים הקטנים נופלים אליו. חשבת על השיווק מהסוף להתחלה.